שלנו היום בספר מידות הראיה, מידת גאווה, פסקה חפה, יום רביעי ט' בטבת, יום לפני צום עשירי בטבת, עמוד 132 בספרים של רובם, מי שלא, אז שיסתכל לפי הערך גאווה, פסקה חפה, ואנחנו את השיעור נקדיש לעילוי נשמת האישה הכשרה, הורידה ורדה בת מרים, זכרונה לברכה, סבתו של חברנו יוסף, ובזכות עם ישראל כולו. אנחנו בשיעור הקודם, במיתות הראיה, דיברנו על העובדה שאדם יכול למצוא בעצמו כוחות. אדם יכול בעצמו למצוא את האנרגיה בתוכו, ואיך זה על ידי חיפוש ומציאה של נקודות עליונות, גבוהות, חיוביות. ובמקביל, גם יכול באותו זמן שהוא עושה חיפוש, אז גם למצוא נקודות שליליות. לצערנו הרב אנחנו רואים את זה, אדם עושה חיפוש במנוע חיפוש באינטרנט, אז הוא מחפש עכשיו נאמר דבר תורה, אבל לצערנו הרב, היות והמילים הם הדרך שבו המנוע של החיפוש מאתר את מה שאתה מחפש, אז לפעמים מילה תמימה לחלוטין יכולה להוביל אותנו למחוזות נוראיים. כן? כשאדם כותב את המילה שלום, הוא יכול לקבל במילה שלום עולם ומלואו, נקודות טובות ונקודות שליליות ביותר. במילה שלום, מה הבעיה במילה שלום? אין שום בעיה. כלומר, יש נקודות טובות אצל האדם, יש נקודות שהן אינן טובות. האדם מחפש, מוצא את שניהם. ראינו אתמול, בשיעור הקודם, שהרב אומר שלמרות כל דוד, כן, אחד זה עלול להביא את האדם למצב מליך, הוא פתאום מבליט ושם קדימה, כן, במצח, מה שנקרא, בראש העליון, בשיא המחשבות, הוא רואה את הדברים השליליים שלו, ממילא הוא מתייבש, הוא קופה. הוא מרגיש שהוא לא צריך לעשות כלום אם זה המצב, נו, אז אם אני כזה גרוע, יש לי לפניי דרך אחת בלבד, ומה היא? אני ממשיך להיות גרוע, וזהו, אין סיכוי, אני מיואש, לא יכול לתקן, אני התרגלתי, כך מפני הדברים, לעד ולעולמי עולמים. אוקיי? אלא, אומר הרב במידות הראיה, גאווה פסקה חפה, אומר הרב את הדברים הבאים בחינה גדולה, צריך לבחון כל מעמיק במשטרי נפשו ורגש הגאווה. אומר הרב, יש בחינה הכוונה דרך מסוימת, כיוון מסוים. בחינה זה אומר סוג של, יש בחינה א', בחינה ב', כלומר אפשרויות. אדם על בסיס מה שאמרנו בשיעור הקודם, שהוא מחפש בעצמו את הנקודות, את האישיות שלו, במילים אחרות, הוא עובר ניתוח עצמי של ההנהגות שלו, של איך כן, מחפש את עצמו, אתה רוצה קודם מחפש את עצמו, אני מסכים, מחפש לו את עצמו, אולי תרשה לי להוסיף, מחפש את המהות שלו. כן, אני לא מלגיד מחפש את עצמו. כן? אדם שמחפש את עצמו צריך לחפש טוב, למה? כי אדם נוהג לחפש את עצמו איפה? רחוק, לא ליד הפנס. הוא תמיד אומר, לא, זה לא בגללי, זה בגלל מישהו אחר, אז הוא לא מחפש באמת את עצמו. כשאדם מגיע למתחי הנפש, במצב שהוא באמת, כלשון החבר'ה, חופר בתוך תוכו, אז הוא למעשה מוצא מצבים מורכבים, שחלק מהם אומר הרב, בחינה גדולה. כלומר, יש צורך מיוחד, בחיפוש שאתה מחפש את מצבך הנפשי, המידתי, כלומר במידות, בהנהגות, בהרגלים, אתה צריך לעשות עבודה גדולה. יש כל מיני הנהגות, כל מיני מידות, שאדם בודק ומוצא אותם די מהר. אבל יש מידה אחת שמחייבת מה שנקרא לא רק חפירה, לא רק טיטוט של האבק מלמעלה, זה כבר המידה חיובית או השלילית מתגלית. יש צורך לפעמים להביא דחפור. יש צורך לפעמים להביא אנשים שמומחים לפיצוצי סלעים. יש סלע כבד גדול שצריך להגיע אליו. רב, מה זה הסלע הגדול, הכבד, שמטריך חיפוש רטינים, דחפורים, ולעשות מאמצים מיוחדים? אומר הרב, ברגש הגאווה. ברגש הגאווה יש עבודה מיוחדת. צריכה להיות מגמה אחרת. משאר המגמות בחיפוש אחר העצמי, אחר אני. אומר הרב, איזהו הרגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ברגש הזה של הגאווה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם במוסר הליך, יש מצבים שבו למרות מידת הגאווה אני משתמש, אני כן פועל, אני כן עושה, למרות שיש לנו גאווה בדבר. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ברגל קצרה, מי שרוצה להקשיב לשיעור של מוסר הליך, פרק שלמדנו בשיעור הקודם, למעשה אנחנו מדברים על מצב שבו יש עשה שדוחה לא תעשה, יש מצווה, יש דבר חשוב שאני רוצה לעשות, אבל הוא ממלא אותי גאווה, אומר הרב, ראינו, טוב תעשה, אבל תדע, תיזהר, שאתה הרי נמצא קרוב מאוד בשדה מוקשי, שלא תדרוך על מוקש, אבל תלך, תלך ליד, כן, מה שנקרא במילים שלנו, קח סיכון, אבל תיזהר, בסדר? אתה יוצא לטיול, אתה עולה בהר, מצד אחד יש לך שטח הליכה, בצד שני תהום פעורה תחת רגליך. לא אומרים לך, תלך לשם. תלך לשם, אבל תיזהר. שמור עצמך, שלא תיפול לתחום. במקרים מסוימים אנחנו רואים, תבוא עשה של הדבר החשוב, המצווה, ויתחה, לא תעשה של הגאווה. אומר הרב, כמו שראינו ברגש הגאווה, יש לנו כמו כל מילה אחרת, אבל ברגש הגאווה זה מאוד בולט, את הקרבה, המידה המצרנית, הקרבה הזאת. שהרי האדם יכול להתגאות בכל דבר ודבר שהוא עושה. מצד האמת, אם אדם יגיד, תשמע, אני מרים, אני לוקח, אני כוחי, אני עושה את זה, אני מזיז. יש המון המון אפשרויות, מצבים בחיים, שאדם יכול להתגאות במה שהוא עשה, כי הוא בא עובדה, הוא עשה. זה בא מכוחו, בא מגופו, מעברי גופו. יכול להגיד, תשמע, אני, או אם זה בא מצד מחשבתו, עם הרעיונות שלו, ואנשים פועלים ועושים ומניע כל מיני דברים, כן, אם זה במדע, אם זה בתנועות נוער, אם זה בישיבה, לא משנה. תשמע, הוא יכול להתגאות, תראו, אני עושה. מה, אני אגיד לו, לא נכון. הרי עובדה, הוא עושה. וזה מצליח אפילו. אז יש הרבה מקום לבוא ולהתגאות בדבר. לכן אומר הרב, צריך להיזהר מאוד. צריך בדבר הזה של רגש הגאווה, בוא נראה את הדברים בפנים, רגש פסול ורגש חיובי. מידת הגאווה יש צד חיובי. אנחנו בדרך כלל נוטים לדבר על צד הגאווה כדבר שלילי ביותר. אבל יש בו גם צד חיובי. אם אפשר שמה, בבקשה. לכן אומר הרב, אדם צריך לחפש איזה רגש במידת הגאווה העצמית שלו אוטמת את ליבו. ויש מידת גאווה שהיא אומרת לאדם, אני כתבתי עכשיו במאמר יפה לחידושי תורה. אני מרגיש גאווה בדבר. אמנם. בבקשה. בבקשה. כלומר, במידת הגאווה יכול לבוא עליו ולומר שזה יפה מאוד, אני פועל פעולה שהיא בעלת משמעות חיובית. אבל מי דרגיסה? היא קצת משמינה אותי. זה תחושה של התגאות, כמו שאני עשיתי, ואפילו כמו שאמרנו, אתה הולך ברחוב או בישיבה, או אומרים לך, תשמע, ראינו את המאמר שכתבת, ראינו את מה שאמרת, מה שעשית, ואשרינו אותו חלקנו, אשרי יולדתך. אדם מרגיש טוב, טוב עם זה. צריך האדם להיזהר ולהבין שמצד המעשה עצמו, זה יפה מאוד, פעלת, הבאת תועלת לעולם. אנשים נעזרו בזה. יכול להיות שמישהו בגלל מילה שכתבת, או בגלל מה זה שעשית, הוא כבר לא נמצא באותו מקום שהיה מקודם, הוא התעלה. וזה נפלא. אבל עכשיו אתה צריך להיזהר. כי אתה עומד במקום שהרגש שלך, תחושת השמחה שמתלווה לדבר כזה, תחושת הגאווה שברוך השם, כוחי ועוצם ידי, בסייעת הנשמיה, פעלתי, כתבתי, אומר הרב, זה מקום שבו אדם צריך להיזהר, כי פה יש את הנקודה, נקרא לנקודת המרכז. נקודת המרכז, כולנו מכירים את הנדנדות, שהיו בגני ילדים וקיימים עד היום, אני חושב, בגנים ציבוריים, מין כזה, בזמני זה היה חתיכת קרש, שבדד אחד יש מושב, בצד שני מושב, באמצע יש ברזל, והנדדה הזו חייבת להיות באמצע. כלומר, יש נקודה אחת שהיא מרכזית, ואז זה מטל פה, זה מטל פה המשחק, כן, אני עולה, אני יורד. למעשה, אם היינו מגיעים למציאות, שהקרש הזה והמושב הזה, וכל מה שנמצא על אותה נקודה, מאוזן מבחינת משקל פיזי, והיינו שמים את הקרש הזה, את הנדנדה הזאת, בלי שאף אחד ייגע בה, באיזה מצב היינו צריכים למצוא את הנדנדה? באוויר. כי נקודת האיזון היא מרכזית. ואם המשקלים הם שווים, מבחינה פיזיקלית, הם חייבים להיות בנקודת האמצע, אז זה מאוזן. בפה אנחנו רואים תמיד יש צד אחד על הרצפה. זאת אומרת, המשקלים שם הם לא מדויקים. יש צד אחד שהוא שוקל טיפה יותר, ולכן הוא מושך למעלה. במידת הגאווה, על מנת שאדם יוכל להתגאות באופן הנכון, הוא חייב להיות מאוזן, מוחלט. כל נטייה אחרת של מידת גאווה, שהיא לא במקום, היא מושכת אותך אל הגאווה עצמה. כמו שראינו בשיעור הקודם, יש מידת גאווה מותרת. מהי מידת הגאווה המותרת? תזכירו לי, מי שהיה פה בשיעור הקודם. כלומר, דבר שהוא חיובי, והוא מועיל, ויש לי איתו גם תחושת גאווה. אז אל תימנע מלעשות. גאוות הגאווה, סוג של גאווה שהיא מותרת, היא לא חיובית כל כך, צריך לטפל בה, להקטין אותה, לצמצם אותה, להחליש אותה, אבל אל תימנע מלפעול. אומר פה הרב, שזה מה שנקרא רגש פסול, שמעביר את האדם על דעתו. יש משנה במסכת אבות, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. זוכרים מה הם? איך? לא שמעתי. קנאה, תאווה וכבוד. אם אנחנו ניקח ונעשה לראות מה המשותף לשלושת הדוגמאות שהמשנה הביאה, קנאה, במי אני מקנה? במישהו שהוא לכאורה יש לו יותר ממנו. אם זה בשכל, אם זה בדעה, אם זה בהשפעה, אם זה ברכוש, יש לי קנאה. אוקיי, תאווה, מאיפה בא? מאותו מקום. הוא יש לו משהו שלי אין, ואני רוצה את מה שיש לו. אז יש לי תאווה לדבר. והכבוד ברור לנו, אנחנו לא צריכים הרבה להרחיב. כבוד בא מצד זה, שהוא יש לו כבוד, כן? הוא, למי יש כבוד? שכבוד צריך לעבוד, ככה היה שר יורם גאון, אני לא יודע מישהו, כן? זאת אומרת, שכבוד צריך לעבוד. נו, אז אם זה ככה, אז שלושת הדברים הללו, מה השורש שלהם? גאווה. כלומר, אני מרגיש קטן ליד אנשים שיש להם יותר ממני. אז אני מרגיש שאיך יכול להיות? הרי גאוותי נרגע, אם כך שיש לו יותר ממני, אז מי אני? לא יכול להיות שהוא יהיה יותר ממני. מלא זה בא מאיזה נקודה? של גאווה עצמי. כלומר, אתה לוקח את עצמך ואומר, איך יכול להיות שפלוני יש לו יותר ממני, מה פתאום? אני יותר טוב ממנו? זאת ממנו, ממילא אתה מתגאה. שלוש הדברים הללו, שיונקים ממידת הגאווה, הם למעשה מוצאים את האדם מן העולם. וראינו בעובדה, בחיים ממש, שהרבה אנשים סביבנו, ברוך השם, חיים לא, חיים, באים, אוכלים, שותים, נוסעים, מבלים, ומפוצצי גאווה. אז מה פירוש מוצאים את האדם מן העולם? על איזה עולם בדיוק מדובר? מה המשנה רוצה להגיד לי? מאיזה עולם הם יוצאים? זה מישהו רעיון? הרי בואו, אנחנו אנשים נורמטיביים. אנחנו גם גבדנים בעצמנו. עד איך אנחנו חיים? על איזה עולם מדובר במשנה? איך? אתה אומר מן העולם שאין לך? אוקיי, טוב, אולי יש עוד אפשרות רעיונות? נו, מה זהו? תגבור, יש לנו מה שנקרא דבר אחד לדור, רק אחד יש לו מה להגיד, כן. אתה אומר אולם הבא. אוקיי, עוד רעיון? מוצאים את האדם מן העולם.
העולם הזה הוא חיים בסרט כזה, לא דרך כלל.
אוקיי, אתה אומר, העולם הזה, הם חיים בסרט, זה בסדר, עוד...
כאילו, זה הכבוד שלהם, הם כבר לא אוכפת להם העולם, אוכפת להם הכבוד. כאילו, גם שפתאום קוראים שעוד שנים נגמר להם הכבוד, אז הם כאילו, הם מתחילים להילחץ, ולא מעניין את העולם, מעניין אותם הכבוד שלהם אשר העולם.
אוקיי, בוא ניתן, אני לוקח את דבריך ככה, ואני אנסה להרחיב אותם ברשותך. תראו לעצמכם, אתם מרגישים עכשיו כקבוצה במסעדה. אחד מלכת לאכול במסעדה, ואחרי ברור שהכל בסדר גמור, על פי ההלכה אנחנו יושבים. ויום אנחנו קבוצה, ורצינו לקבל מחיר טוב, אז אנחנו סגרנו עסקה, היא באה למסעדה. אנחנו מזמינים אוכל, תפריט מסוים, והתפריט הזה הוא מה שמגישים לנו, בגלל זה גם שילמנו את המחיר ששילמנו. אוקיי, בשולחן לידינו, יושב שם בן אדם, שהוא לא שייך אלינו. והצלחת שלך ברוך השם מלאה, יש שם את הסלטים, יש שם את הבשר אם אתה אוהב, יש שם, אם אתה לא אוהב בשר, יש שם צמחוני, ואם אתה לא צמחוני ולא בשרי, אז אתה, לא יודע, תרבה, לא יודע, וזה, אבל אתה אוכל, יש ברוך השם שפע על השולחן שלך. בשולחן לידינו, יושב בן אדם, ואוכל סטייק 400 גרם. כזה גדול, עסיסי. ואתה... אוהב סטייק 400 גרם?
יש
עד 300. לא יודע, אני לא בקיא בדברים האלה, תודה על העדכון. ורבותיי, אתה אוכל, והוא יושב לידך, לועס להנאתו את הסטייק שאתה מאוד אוהב, ואתה לא מקבל סטייק כי זה לא בתפריט. עכשיו, תגידו לי אתם, עד שהוא הזמין את הסטייק 300, אתה אומר, כן, זה הכי הרבה, טוב. הזמין את הסטייק 300 שאתה אוהב, עד אותו רגע, אתה צחקת, דיברת, הכל היה בסדר, האוכל היה טעים. מאותו רגע שראית את אותו חתיכת בשר שנמצא בצלחת שולחן לידך, אתה הופך להיות מה?
כלב.
לא, אני לא רוצה להעליב, אבל הטעם של האוכל שאתה אוכל הפך להיות מה?
מגיל.
לא טעים. אתה מכניס את האוכל לפה באופן אוטומטי. אבל הלב שלך איפה? בסטייק שלו. זה נקרא להוציא את האדם מהעולם. אפילו מה שיש לך אתה לא נהנה ממנו. מה שהשגת, מה ששלך, אתה לא מרגיש אותו בכלל. יצאת מן העולם. לכן הרב מדבר בצורה הרבה יותר פשוטה להסביר לנו. ושימו לב, אני חוזר על דברי הרב. המעביר את האדם על דעתו. האדם משתבש בדעתו, האדם משובש, כבר לא טוב לו, הוא מחזיק 1,000 שקל בכיס, ובגלל עוד 100, הוא לא מעריך את ה-1,000. איך זה שיש לו 1,100, אני קיבלתי רק 1,000. זהו, אבל הרגע לפני זה, 1,000 זה הרבה, הלכה טוב עם זה. עכשיו לא מזמן היה לנו חג חנוכה. אז יש מנהג בקהילות ישראל, הולכים לסבים ולסבתאות, כדי למה? כדי מה? כדי לקבל תרומות ומעשרות. כלומר, למעשה רוצים לקיים מצוות כיבוד זקנים, אבל רוצים גם להרחיב את הנפח של הארנק הפרטי. טוב, הנה אנחנו יושבים, כולם שמחים, שרים, סבא וסבתא, הכל יפה, מדליקים נר חנוכה, יופי, אנחנו סודניות, ברוך השם עבר בשלום. עכשיו מגיעים ל... מרכז הערב, בני חנוכה, ופתאום אתה רואה שזה נותנים לו 10 לך 5, מה אתה מרגיש? אם אתה מספיק עדין, לא להגיד רגע מה פתאום הוא מקבל 5, כי אתה, מה קורה? קיבלת 5 שקלים, הוא קיבל 10 שקלים. אתה מרגיש בבטן מה? כאילו מישהו נתן לך אגרוף לבטן, עולה לך חומצה לפה, ואתה כבר מה? כועס ורוגז וכבר אומר למה הוא ככה ואני ככה, זו אפליה וכולי. מאיפה זה בא? מגאווה, כלומר מקינה. ממילא הפסדת גם את הטעם של החמש. זה אדם שהשתבשה דעתו. לכן אומר הרב, כשאדם מחפש את עצמו, כשאמר לנו אלעד, עזר לנו להגדיר את זה, כשאדם מחפש את עצמו, הוא מוצא בתוך תוכו נקודות טובות, כי יש בו דברים טובים. ואני אגיד אולי דבר שהשתמע מאוד מאוד מוזר. גם אם האדם קם בבוקר וצחצח שיניים, הוא עשה דבר טוב. כי נפש בריאה בגוף בריא. לא צריך להרפא דברים טובים, כביכול רק מה שהם צורכי השמיים. לא. גם בדברים הבסיסיים ביותר. אדם שטף את הכלי שהוא השתמש בו, הוא עשה דבר טוב.
צדיק.
צדיק, יסוד, קיור. כן. זאת אומרת, הוא שטף את הכלי. אז מישהו אחר לא צריך לשתות במקומו, אף אחד לא עובד אצלו. הוא עשה דבר חיובי. אבל כשהוא מחפש את עצמו, הוא גם מוצא דברים לא בסדר. כי זה הולך ביחד, אנחנו גוף אחד, אנחנו בן אדם אחד. יש לנו, כמו שאמרנו, גוף, איברים באדם, לב, מוח, כבד, כליות, יש בנו איברים חיוביים, חיוביים, ויש לנו גם בתוכנו ובתוך גופנו, אשר יצר את האדם, ברוחמה, נקבים, נקבים, חרונים, חרונים, יש לנו גם בתהליכי עד ש... גם פסולת, עד שיוצאת החוצה. יש בנו גם וגם. גם במידות שלנו יש גם וגם. האדם צריך לבחון את מידת הגאווה באופן הכבד, העקשני, המתמיד, העקבי, יותר מכולם. ולמה? ראינו מהמשנה. שורש, כל המידות הרעות של האדם, יונקות, חיות מתפתחות, מתעצמות, מי? לא שמעתי? תודה, תודה רבה, מידת הגאווה. אולי בגלל שהם כאלה ענבים אתם לא רוצים להגיד כלום. אבל זה מותר. ולא אומר הרב, איזו רגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ולמה איפה הוא פה נכנס על הקדוש ברוך הוא? מה פתאום הרב מכניס פה את הקדוש ברוך הוא בעניין? רבותיי, אתם זוכרים פעם דיברנו על כוס מלאה והכוס החסרה, נכון? תיקח בן אדם עכשיו מילה כוס קפה, כוס קולה, כוס שתייה שהוא אוהב. הכוס מלאה עד למעלה, אוקיי? מה הוא מרגיש? וואה, יש לי כוס שלמה. שתה קצת, מה הוא מרגיש? פחות סמן. ראיתם את ההבדל? כלומר, אם העין שלך היא עין שלילית, אתה רואה? חצר לי קצת. מה חצר? אתה שדית, אתה פחות תמה. לא חצר לך כלום. זה רק שינה מיקום גיאוגרפי. אומר לי, תראו לי ההסתכלות של האדם. איפה אתה מתבונן? איך אתה רואה את הדברים? כשאנחנו מדברים על רגש הגאווה, על המידה הזו שיש, כמו שאמרתי, לכולנו, אין אדם בעולם פטור מן הדבר הזה. כולם במידה כזו אחרת, מינון כזה או אחר, יש לו מידת גאווה. אומר הרב, ואיזה הוא הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם, ומזכירהו את היותו הרוחני, אבל סליחה, הווייתו הרוחנית, המלאה הוד ותפארת. בואו נזכיר לכולנו, אולי לשם הניסוי, אפשר לעשות רגע איזה ניסוי קטן. הניסוי הקטן, אפשר רגע פה ב... כן, שם, אפשר לקבל את הצומת לב, תודה. אפשר לעשות ניסוי קטן שאדם לא ישכח שהוא בשר ודם. כל אחד בעדינות, בצורה כזו או אחרת, יכול למשוך בתנוך אוזנו ולהרגיש שזה כואב. זאת אומרת, אדם על מנת לחזור לתפיסת העולם האמיתית, צריך לצאת משגרה, מההרגליות. הקבועה, השטחית, שככה זה עובד. הוא חייב רגע לעצור ולעשות שינוי, להזכיר לו שגם שאף על פי כך הכל עובד, בהרף עין הדברים משתנים. בהרף עין. זאת אומרת, יש רגש בגאווה, כמו שאמרנו, רגש חיובי בגאווה, שהוא מגיע באופן מיוחד במינו, הוא עדין, עדינות. בדרך כלל הרגש של הגאווה בא בגסות, בגדול מה שנקרא. איך אומרים? בגדולה? לא, כן, בגדולה. בגדולה, בעוצמות. אבל בתוך העוצמות הללו, השליליות של הגאווה, יש משהו כזה מין, איך נקרא זה, חודק עדין, שהוא רגיש מאוד, והוא הגאווה המותרת. הוא הגאווה שמניעה את האדם לפעול. אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, כך שמענו, כך למדנו, ולא כל הארץ כבודו. שאלה, אנחנו עוברים עכשיו לשיעור באנטומיה. בסדר? בואו נעבור לצד הרפואי של האדם. כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי לו, הוא ברור לו, והדבר לא צריך הוכחות, יש בו איברים שונים. מי שלא מאמין, נא למשש את האף, את העיניים, אוזניים, ידיים, רגליים. כאן מאוד לראות שיש איברים שונים באדם. כשאני קורא לך, ואני קורא לפלוני, פלוני, בוא רגע בבקשה, למי קראתי? לאוזן?
לכולו.
לאף?
לא מחובר.
לכולו. זאת אומרת, הוא בא כולו עם כל מרכיביו. מה שנקרא, מכף רגל ועד ראש. יפה. כלומר, אני בא ורוצה לפגוש את כולך. ברור לי, כשאני קורא לך, שאני עומד לפגוש מה? תריה גברים, שעשה גילים, נכון? ורמה גברים. אבל אני לא קורא לך, יד, בוא רגע, לב, תגיע לפה. לא,
אולי קוראים לו לב,
היום קוראים לו. בסדר, קיבלתי. כלומר, למעשה אני קורא לאדם על כל המכלול שלו, נכון? ובאמת, מה זה אדם? בואו נעשה בדיקה אנטומית. נלך עכשיו לבית החולים, כן? ונצלם צילום ראשוני, מה שנקרא צילום רנטגן. מה אני מגלה? אני מגלה שהאדם הוא עצמות. כלומר, אם אני הייתי אדם שלא מבין את המכלול, הייתי אומר, מה, זה האדם? כי קרני הרנטגן מצלמים את העצמות. אז אני רואה עצמות, שלד. זה האדם. השלד זה האדם? לא. אז אני אומר לאדם שלא מבין, לא, סליחה, זה לא האדם, זה רק חלק מהאדם. זה נקרא לזה המבנה שעליו אפשר להלביש את השאר. כן, עליו אני מלביש. מצוין. אוקיי, יש לי קולב. קולב? כן, יש לי קולב, שיש לו עמוד, יש לו למעלה כזה משהו עגול, כן, ויש לו יציאות, כן, שאפשר לתות חולצות, נכנסיים. זה השלד של האדם. ארון בגדים. אפשר לתלות קולבים. יופי. אבל אני אומר, רגע, אז נכון שזה נראה שלד שלה אפשר להניח כל מה שרוצים, אבל בואו ונתקדם, ניכנס למערכת צילום אחרת, ונצלם או על ידי אוטרסאונד, או על ידי MRI, או על ידי CT, ואני מגלה להפתעתי, הרבה גורמים נוספים שנמצאים סביב אותו מבנה של השלד. בסדר? יופי. גיליתי את כל הגוף, יש לי את כל האיברים, הכל הכל מה? רבותיי, סליחה, מי שאכל חלבי, יש דיון בהלכה, הוא יכול אחר כך לאכול בשר אדם. סליחה, הפוך, אם מישהו אכל בשר אדם, יש דיון בפוסקים, האם מותר לו לאכול אחר כך חלבי, האם זה בשר או לא בשר. כלומר, אם אנחנו נאכל, כלומר, נסתכל על האדם, כי האדם הוא בשרי. זה בשר. אבל זה בשר. יופי. יופי. מה קורה לתא בגוף שלנו שלא מקבל דם?
מת.
מת. אין לו קיום, נכון? זאת אומרת שבכל מרכיב הכי קטן שאנחנו מסוגלים לקלוט בגוף האדם, יש תאי דם. כלומר, הם אמורים להיות יותר קטנים ממנו. אם האיבר או התא הקטן ביותר שיש, יש משהו יותר קטן ממנו שמחיה אותו. במילים אחרות אני יכול להגיד, שבכל גוף האדם, על כל מרכיביו, על כל המכלול, כולל השיער, כן? יש תאי דם. יש צינור שמוביל את הדם לשם. כלומר, במילים אחרות, אין מקום פנוי ממערכת הדם. כי אם יש מקום כזה, הוא מת. עד כאן ברור? יופי. אבל כשאני צילמתי עם כל המכשירים האלקטרונים המשוכללים ביותר, גיליתי להפתעתי שיש שם מה? כמה קילו של בשר? מ-40 ועד 100, או 200, לא יודע. כתובי כמה אדם שוכל. ואני רגע לא מבין. ועולה תמיהה גדולה ושאלה גדולה, איך כל הגוש בשר הזה מתנועע? האם זה ביכול, בגלל השרירים שבו? בואו נבדוק. ניקח אדם, שלח לעולמו, שלם עם כל האיברים, ונמתין, נראה, מתי הוא יקום, בשביל, לא יודע, ישטוף כלים, צחצח שיניים, צחצח שיניים, אולי ללכת לאיזה טיול בטבע, ונמתין. אנחנו יכולים להמתין לנצח. הוא לא יקום. כן, הוא לא יקום. זאת אומרת שיש איזה משהו שבצילום לא רואים. לא יעזור כל השכלול של המכשירים, זה לא נקלט בקרני העיניים והמכשירים שיש לנו. ממדי צריך להגיע למסקנה שהיא מדעית מוכחת. כלומר, בכוח ההסתברות, זוכרים מה שלמדנו? הוכחה מדעית שווה הסתברות, אין דבר כזה הוכחה מדעית. אבל בלי אותו דבר הזה, שאני לא קולט מהו, אין שום תנועה ושום דבר בגוף הזה. את תקרא לזה עכשיו אבטיח. אתה רוצה לקרוא לזה פרי אחר שאתה אוהב? בסדר, תקרא לזה כאן. זה לא משנה. השם של הדבר, כרגע, לעניין הזה לא חשוב. אבל בוודאי ובוודאי שיש משהו שמניע את כל העסק הזה. בסדר? אנחנו מגדירים את זה בתור מה? נשמה. נשמה? לא. כלומר, הנשמה, אם כן, מה היא? מה יוצא מזה? שהאדם בלי הנשמה מה הוא?
בלי הנשמה.
בשר. בשר בעצמות. האדם עם הנשמה מה הוא? אדם. כלומר, מה הופך את האדם להיות אדם?
הנשמה.
הנשמה ולא הגוף. כשאני קורא לך בשם, אני קורא למי? לנשמה שלך, לא לגוף. הגוף סך הכל זה הפלטפורמה. זה האוטובוס. זה הרכב הפרטי, זה הרכבת, זה המטוס שעליו אתה מגיע. כי אם אתה לא עלינו בר מינן, אני יכול לקרוא לך עד שאני כבר לא אוכל לדבר, אתה לא תבוא. אז לגוף סך הכל זה מה שנקרא סיוע, כלי מסייע. בסדר? לקחת מכשיר MP, השתמשת בטיפש פון, במקום להגיד סמארטפון, סליחה, פגעתי באנשים מסוימים, במכשיר חכם, אולי באמת המכשירים יותר חכמים ממי שמחזיק אותם, וממילא אני משתמש בו, אבל מה הוא באמת? מה הוא באמת? סליחה, מה הוא באמת? פלסטיק. פלסטיק, חוטים, ומי שראה פעם מכשירים כאלו, מחשבים מפורקים, רואה מה זה? חומר גלם. שמישהו חיבר ביניהם ויצא ריאקציות או תגובות. אבל מצד עצמם, אם תשים אותם במקום מסוים, הם יישארו שם. זאת אומרת שהם גם כן רק פלטפורמה. הם רק כלי מסייע. העולם כולו מסתובב, נע, פועל, הטבע זז, בכוח מה? הרי הוא חומר. נעשה צילום, נראה חומר. אותם היסודות שיש, בטבע אנחנו נמצא אצלנו. זאת אומרת, ההגבלה היא בעוד ברורה. זה חומר. מה מניע אותה?
אבל יש לנו...
לא שמעתי, יש מה?
מה שעכשיו
אמרת, שהגושה הזה,
יש
לנו את הדברים
של הטבע.
כן, ודאי, אנחנו מרכיבים אותו דבר. אותו דבר ביור, אותם יסודות בדיוק, פחמן, מימן, חמצה, הכל נמצא אצלנו. וואלה. כן, מה שיוצא, לא לחינם אמרו שהאדם הוא עולם שלם. ממילא, אומר, אנחנו צריכים להבין שיש משהו אחר שחייב להיות בפנים, אחרת העסק הזה לא עובד. אז עכשיו נקרא לזה, באיזה שמות שאתם רוצים לתת לזה. אנחנו קוראים לזה ריבונו של עולם, בורא. קדוש ברוך הוא, הוא המניע. רואים אותו?
לא.
כמו שאתה לא רואה את הנשמה שלך. אבל אין מקום במציאות שהוא לא נמצא. כי בלעדיו, לא, אתה דומם. אתה לא עושה שום פעולה. כשאנחנו נחזור לעניין שלנו עכשיו, צריכים להבין ולראות שעצם הרגש העדין בעצם הרגש העדין שבגאווה, סליחה, שם. עצם הרגש העדין של הגאווה, כשמדבר הרב, מדבר על העניין הזה. שכשהקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, ואתה מתגאה, כביכול מה אתה אומר לו? תזוז, תזוז, תן מקום. כלומר, אני, גם כן, אני יוצר, אני פועל, אני עושה, לא? ובאמת, מי פועל, יוצר ועושה?
הקדוש ברוך הוא.
הוא עשה את הכל. אתה משתמש במה שנתנו לך. אתה, מה אתה מתגאה? לא הבנתי. זה נהדר, אתה יכול להגיד, הצלחתי, ברוך השם, יופי, פעלתי, עשיתי, אנחנו לא אומרים שלא יום הדבר כזה. אבל מכאן עד לגאווה, יש הרבה מקום. כי אתה משתמש לא בדברים שלך. כל מעשה שאנחנו פועלים, אם זה מצד מחשבות, כל דבר שאנחנו מייצרים, אם זה בצד המעשי, אני משתמש במה? בכלים, בכוחות, בחומרים שנמצאים. מישהו הכין לי אותם, לא? אז על מה אתה כל כך מתגאה? אתה לוקח דבר ומשתמש בו. אתה תגיד תודה למי שנתן לך את היסוד. אתה לא יכול לפתח כלום ולקחת מהסביבה. אם זה בפן החומרי וגם בפן הרוחני. משהו שלך? אתה משתמש במה שכבר יש. אז יישר כוח על המעשה, על החיבור, על החידוש, על ההמצאה. אבל זה לא שלך. לפחות אחוז מסוים, בוא נלך על 50-50, בסדר? 50 של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. הוא הכין לך את זה. אז מה הקטע של להתגאות עכשיו? עכשיו אם אתה תופס נפח, ואתה מתגאה, ואתה אומר את ה-50% במספר שלנו כרגע, אז זה כאילו מה אתה אומר לו? תזוז, אתה מפריע. תפתח מקום, תשחרר. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים להיות בכפיפה אחת. והגמרא אומרת, כל זה מתגאה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ואני לא מסתדרים. אי אפשר. מישהו פה צריך לזוז. אז אם האדם לא זז, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, זז, אני זז. כביכול. זה מה שהרב אומר. איזו הרגש העדין המרחיב דעתו של האדם ומזכירהו את היותו, הווייתו הרוחנית, למד להראות ותפיר. איך אני יודע אם הגאווה שלי מותרת? איך אני יודע אם זו גאווה אמיתית שמותר להשתמש בה? וכאשר מפתח אצלי את הרגש של מה? נו! אז לא הבנו את השיוך של מה? ולא כל הארץ כבר. כלומר, רגש גאווה כזה שמביא אותי לענבה. זה רגש גאווה מותר. רבותיי, להפתעתכם, זה קיים בכל אחד ואחד, זה מה שאומר הרב. רק צריך לחפש היטב. זה יכול לבוא רק כאשר האדם מבין שכל מה שיש לו, וכל מה שהוא פועל לו, אפילו חושב, בא משימוש בדברים שלא הוא הכין אותם. מישהו אחר הכין לו את חומרי היסוד. כשאני רוצה דבר מסוים, אני מערער בכוחות השכל. כוחות השכל שלי, מישהו שם לי אותם שם. אני רק מחבר חיבורים כאלו אחרים, נכון? זה כוחו של האדם. אבל מי נתן לך את המוח? מי נתן לך את כלי השכל? ומי שהתחיל ללמד אותך בגיל קטן, א' ב', ומי שהתחיל ללמד אותך בגיל קטן, מותר אסור, זהירות וחוסר זהירות. מישהו אחר הכין את הכל. באת לעולם הזה, כאשר המוח נמצא עם הארדיסק נקי. אין בו שום דבר. מישהו התחיל לתת לך שם תוכן. זה לא משלך. יש אחר כך, פיתחת וחיברת, יופי, כך צריך להיות, נהדר, שרקוע גדול. 50-50 הסכמנו? זה לא שלך. אם אלא אומר הרב, ואני קורא בפנים פעמים רבות, ליבו של אדם מלא עוז, אדם פתאום מתלהב, מלא חוזקות, הוא רוצה מה שנקרא, קדימה הסתער. מצוין, יחידה מובחרת. הוא מלא עוז, שלפי הסקירה הראשונה, אם אני מתבונן, מה שנקרא באופן שטחי, תהיה דומה תמונה של תכונה זו לתמונה של גאווה. אני רואה אחד מתלהב על איזה עניין, אם זה עניין חומרי, אם זה עניין רוחני, וכולו מה שנקרא אש. באורות, ככה אתם אומרים, נכון? יש לו אורות. הבן אדם באורות. כולו מלא אורות, מדבר דברים, עושה דברים, בהי, הכל. ואדם מן הצד יכול לחשוב, או האדם עצמו, שזה בא מגאווה. ואז מה האדם יכול לעשות אם ככה, אם הוא לא מזהה נכון? להיבהל ולעצור. כי הוא עכשיו מטפל במידות שלו. אז הוא דיבר, אומר, וואו, תראה לאן הגעתי, אני מגזים, אני מתגאה, לא טוב. כלומר, יש מצבים שבהם הנפש שלנו, היא מתמלאת עוצמות וכוחות, והתרגום, הפירוש שאנחנו נותנים לדברים האלה, הם תחושות של גאווה. אבל כבר ראינו אתמול, שלא מפסיקים, למרות זאת. אם זה דבר שיש בו תועלת לאדם עצמו, או לאנושות, או לסובבים אותו, שלא יפסיק, למרות התחושות הללו. אבל אחרי ברור ימצא, שהוא רק מתמלא אומץ באור אלוהי הזורח בנשמתו. במקרים כאלה שאדם נמצא באורות, הוא צריך קודם כל להבין שהדבר הזה טוב. בשלב השני, הוא צריך, והכוונה פה באורות חיובים, כן, אם מישהו יש לו אורות להסתער על דבר, אז דבר האסור בוודאי שהוא לא באורות. הוא בדמיון, כן? אתם יודעים, זה כמו שאדם אחד הולך ככה ברחוב מהר, הוא מסתכל בפיום, בפלאפון, הוא קורא אס-אמסים או וואטסאפים תוך כדי הליכה, ופתאום הוא רואה מה זה אורות, הוא נכנס בתחנת אוטובוס, יש לו אורות בראש, ככה, עיניים, הכל כזה פרוז'קטורים, יופי. זה לא נחשב אורות חיוביים, כן? מדברים על אורות, מדברים על אורות חיוביים של עשיית טוב. ועוד פעם אני מדגיש, לא רק מצוות, לעשות טוב בבני האדם, בבני ביתו, במשפחתו. זה אורות. הוא כזה פתאום הופך להיות הסייען של כולם. מה צריך לעשות? מה צריך פה? תביא, אני אעשה. מסתער על העצם. זה גם אורות. ואדם מרגיש, אני תראו מה עשיתי. אחד מספר לכולם, מה, תראה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה. אדם, במצב הזה, צריך להבין שזה בא מהצד הרגש העדין. יש בזה הרבה טוב. תיזהר, לא ליפול. שמור את זה. כלומר, אחרי בדיקה עצמית, מדויקת ככל שאפשר, מאוד מאוד מקפידה לברר, אומר הרב, התחושה הזו צריך להבין שהוא ימצא, שאומנם פה ושם יש כמה צדדים לא טובים בסיפור הכולל, אבל בנקודה המרכזית, האוסף של הנקודות, זה היה מצד הכוח הנשמתי, הכוח הרוחני הנקי שלו. במילה, הוא חוזה אז גאוות השם. וזה מוזר, שילוב המילים גאוות השם, זה מוזר, אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר שכל המתגאה, אין לי מקום להיות איתך ביחד, אתה תופס מקום, כן? אומר הרב למעשה, הנוכחות האלוקית הזו, במציאות שהוא מבין אותה, הוא מחובר לגאווה המותרת על פי השם. ואם יכריח את עצמו, אני ממשיך לקרוא, להיפרד מגאווה זו, לא די שלא יעשה לנשו שום טובה, עוד ישהה כל כוחותיו הרוחניים. אבל אם האדם במצב הנתון הזה יפעל לא נכון, הוא יהפוך להיות מה שאנחנו קוראים צדיק גמור. מה הכוונה צדיק גמור? הוא גומר על הצדיקות. זהו, הלך הצדיק. נאסף הצדיק, ואין איש יודע על מה. הוא נבהל, מפסיק את הכל, כן? יוצר מצב בעייתי, מה שנקרא בגדולה. קודם כל המעשה החיובי נעצר, אוקיי? עצרתי. עכשיו רצתי לעזור, כולי מלא התלהבות לעזור לאנשים, פתאום בגלל איזו מחשבה שאני מרגיש גאווה בזה, אני מפסיק לעזור. קודם כל זה דבר נוראי. בפני עצמו, הפסק את הדבר החיובי, דבר הטוב, אבל, אתם יודעים מה קורה לנו, אמרנו, שכאשר אנחנו לא פועלים, נדמה לנו שמה? שאין פעילות. נכון? אתם יודעים מה הדבר, אני חושב שעשינו את זה שנתיים, אתם יודעים מה הדבר הכי קשה להגיד לאדם לעשות, הוא כמעט לא מסוגל לעשות את זה? להגיד לו, תפסיק לחשוב. תעצור את כל המחשבות שלך. אתה, זה משימה כמעט בלתי אפשרי. כי בזמן, כל הזמן שהוא עובד על עצמו והוא רוצה להגיע לזה, הוא חושב מה? לא לחשוב. זה דבר שכמעט בלתי אפשרי לעשות. כאשר אני מונע כוח, כנגדו צומע כוח אחר. אין שם הרי כלום. זה או-או. אם אני מונע מעצמי בגלל רגשות, בגלל מחשבות לא נכונות, אני מפסיק לעשות טוב, במקום זה אני גורם לכל הכוחות הטובים שלי להיכנס לחדר האטום, לממד. אני נועל אותם. במקום מה קורה? יש הצפה של הכוחות השליליים. ואנחנו יכולים לראות את זה מאירועים בחיינו, שהיינו עוזרים למישהו, עושים דבר טוב, ופתאום הפסקנו כי מישהו אמר את זה מילה ולא התאים לנו, ונפגענו מזה. אחר כך הבן אדם יושב ואומר, מה אומר?
איזה בוא.
שלמו לי, טוב, כן. צפו. מה עוד? מה פתאום עשיתי את זה? לא מגיע להם? ככה מחבים, ככה אומרים, זאת ככה אומרים תודה, ככה מעריכים. מה עלה פה? כל הדברים שמקודם לא היה אצלו במחשבות. הוא בא לעשות כי הוא רוצה לעשות טוב. ברגע שהוא הפסיד, רגע, לא מדבר על מישהו שהזמין אותך בכסף.
אבל הבן צריך
זה משהו אחר, מסכים. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר שאתה פועל פעולה טובה, ובגלל שמישהו אמר לך איזה הערה, אתה מפסיק ונעליו, כי הוא פגע בכבוד שלך. ואז אתה מצטער שעשית בלך התחילה. וזה לא נכון. כלומר, הכוח השלילי עולה ומציף את הכל. אבל אם היית ממשיך למרות זה, היית גומר ועושה את המעשה הטוב. כלומר, ברגע שאני משחרר כוח מצד אחד, הופ, הכוח הנגדי הולך ועולה, אם כן אדם בחמת עצמות, ילך קודר שחור. אדם נכנס לעצמו, נכנס למה שאומרים היום כולם, מאוד מאוד מופיע ברחובות, בשפה פשוטה, האדם בדיכאון. רבותיי, בשם הפסיכולוגים, חבריי לעבודה, תודה. תמשיכו כך. בזכותכם יש לנו פרנסה. כל פעם תהיו בדיכאון כזה, בדיכאון אחר. זה טוב, זה נדע. תפסיקו להיות גאוותנים. והפסיכולוגים יהיו בלשכת התעסוקה. שום סיבה לא בדיכאון. אם היה דבר טוב, ועכשיו קשה לך, תמשיך לעשות טוב, הדיכאון ילך. כלומר, רוב הפתרונות לדיכאונות נמצאים אצל האדם בפעולה ההפוכה.
לא כל הדבר קשור לגאווה.
נכון, אבל הגאווה זה שורש, כדוגמה. מרכזית, מרכזית, לכל המידות, לא, לכל המידות. לכן אומר הרב, מי שמפסיק לעשות, גורם לכך שכוחותיו החיוביים ייכנסו למסתור, כוחותיו השליליים ממילא תופסים מה שנקרא נפח, ובדעתו יחשוב שהצורה של הדקות היא קרבת אלוהים. זה דבר נוראי, לצערי הרב פגשתי אנשים כאלה שחשבו שאם הוא יפסיק להתגאות, יש לו מידת גאווה, ולכן הוא לא יעשה לא את זה ולא את זה, כי זה מביא אותו ומקרב אותו לגאווה וכו' וכו' וכו'. הבן אדם נכנס לעצבות, אדם מסתגר בתוך תוכו, והוא חושב בטעות שמה, שזה מה שמקרב אותו אל הקדוש ברוך. ואתם זוכרים מה הכלל הגדול שלמדנו בנביאים? הדבר החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא, הם מה? על מה מתלוננים הנביאים? יפה, על מה? על המצב החברתי. בן אדם לחברו.
לא בן אדם
למקום. זה אחר כך. ועל זה צועקים כל הנביאים. בשלב ראשון זה בן אדם לחברו, עשו צדק, עשו דין, הוא משפט. אל תונו לו גר, לא אלמנה, לא יתום. רק כן, כי תבוא אליי לראות פניי. אבל דבר ראשון במעלה, זה ההתנהגות שלך מול בני אדם. אדם חושב שאם הוא יהיה בעצמו וישתגר, וימנע את עצמו מלהועיל לחברה, להועיל לו, להועיל לאנושות, הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הוא מתרחק מגאווה. כי אם הוא לא עושה, במה הוא יתגאה. איך אמר פעם מישהו? אני לא זוכר את המקום של הפתגם, שמעתי אותו לפני שנים רבות. מי שלא עושה, לא טועה. רק בן אדם שפועל ועושה, יכול לטעות. אז אם אתה לא עושה, לעולם לא תטעה. אז מה יהיה?
כלום.
שום דבר. אתה תקום בבוקר ותגיע למכולת, והמכולת סגורה, כי הבן אדם לא רוצה לפתוח. אם הוא כבר פתח, מתברר שאין לחם, כי אנג'ל החליט שהוא לא רוצה לעשות לחם. מה זה הדבר
הזה?
אתה חייב לפעול למען החברה. אתה חייב לפעול למען האנושות. אתה חייב לפעול למענך. אסור לעצור מהלכים. הדיכאון נובע מחוסר עשייה. המחשבות השליליות עולות כאשר אין מחשבות חיוביות. רגש חיובי נמצא רק במקום שהחיוב הוא זה שמוביל. אם לא, יש רגשות של קנאה, שנאה, תחרות, כל הדברים הלא טובים. אחרי אומר הרב, בשעה שהיא באמת הרחקה ונסידה לעבור, מי שחושב שהתנהגות הזו של אדם, שהשמחה רחוקה ממנו, כי איך הוא ישמח? הוא לא פועל, הוא לא עושה. כל דבר הוא רואה רע. אין לו שמחת חיים. ומילה הוא נכנס למגננה. הוא נכנס לעצמות, ובטעות הוא חושב שהקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא צריך להיות על בסיס של מיעוט. כמה שפחות מידות שליליות, כמה שפחות מידות זה נכון. אבל אם זה נעשה בשמחה. האדם שהוא מסתער כי יחידה מובחרת על עצמו בחיפוש, לא עם אנטיווירוס, עם כותל וירוס, שמחפש את הווירוסים בנפשו, ימצא נקודות טובות ונקודות שליליות. והאדם צריך לא להיבהל ולא להתפחד, לקחת כוח מהנקודות החיוביות, לפעול למרות אותן נקודות שליליות שעדיין באות איתן, להיזהר מהן. לדעת שאתה עכשיו מפרק מוקשים ומפרק פצצות, אתה ניגש בזהירות ואתה מפרק לאט לאט לפי הספר, אבל להמשיך ולשמוח ולא להפסיק לפעול טוב במובן הגשמי בוודאי, במובן החברתי בוודאי ובוודאי, וגם במובן הרוחני. יש לך כוח פתאום להסתכל על איזה עניין חשוב, אם זה באהבת להשכין שלום בתוך הבית, לתת לאח או אחות, לעזור להורים, לבקר סבא וסבתא, משפחה, שכנים. יש לך פתאום כזה איזה מין, אתה נדלק על איזה דבר, לך עליו. לך עליו, אל תוותר, אל תפסיק. שאחר כך יגידו כל השכנים, תשמעו, יש לנו פה בחורצ'יק, מה זה? עשה לנו את הגינה, אין עליו, אין. עזוב את זה, אל תשים לב. נותן לך קצת תחושה טובה, עלית בכמה קילו במשקל, בסדר! אל תפסיק לעשות את הגינה. תמשיך. במילה, אתה מחזק את הכוחות החיובים שלך. ואל תחשוב שאם תחדל, תתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. כי אמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא אומר לגאוותן, שמע, זו דירה שכורה, אבל אין מקום לשנינו. גם במקרה הזה, תמשיך. רק אל תגרום לשיבוש דעת. כי אם אתה מפסיק, דעתך משתבשת. לכן כל מהלך, ובזה אנחנו נסיים, כל מהלך שאדם עושה בנפשו, וזה משפיע על המעשים היומיומיים שלו, שמקורם בלהפסיק, בלחדול, בדיכאון, בעצבות, שזה התוצאה של זה, האדם הזה לא רק שלא משיג קרבה לקדוש ברוך הוא, הוא משיג עוד ריחוק. לא רק שהוא לא משיג קרבה לבני האדם, הוא מתרחק מהם. כי אף אחד לא קל לו ולא טוב לו להיות יחד עם אדם שהוא מדוכא. כי האדם המדוכא גם אם תביא לו את הדבר הכי טוב בעולם, מה הוא יראה בו?
רע.
רק רע. אז אם כן, נסיים בדברי הרב בפתיח. בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק במשטרי נפשו ברגש הלאה. יש צורך וחובה לבדיקה רציני במהות רגש הגאווה. שיהיה לכולנו בהצלחה.